No ti perdi una haricha. A redina haricha. A marco zes bese sod. Vedita ma sei motaisha. Se va rifne rabbi Simon. וראה ברוק שהיא אכלה אותו היום, שלח אותה למחורת, בינתיים את השם היה הדבר שחזרו בהם, הוא הסכים לבם אותה ואחר כך נסע אותה, אז הכל הלך כמו שצריך. זאת אומרת, יש דברים שהזמן עושה אותם. עכשיו, מה אמר לי יהודה? אז הקשה לו אסור, אחרי שהם החליטו שהוא לא מייבם, אסור אחר כך לקחת אותה. גמרנו, נעשרה עליו, תרעץ. כאן זה לא היה, הוא עוד לא ישב בבית הדין, ורבי שמעון חשד שהיא אכלה, אז הוא ביקש ממנה לתת הדגמה של הרוק שלה, ולכן זה מועיל. טוב, חייך אמר בחליצה לעלו כמדעת אמר חלץ מהם, זאת אומרת, הוא משוחרר. לפני זה היה המת כרוך וכבול, מסכן בכבלים, יחד עם האישה הזאת, ואחרי אחיו, הוא רוצה אחרי אחיו, כרוך בו. עכשיו שחררה אותו, חלץ הנעל. ולמה אמר רבי חייא, עכשיו הוא בא להסביר, למה דווקא הנעל? למה זה נרמז בנעל? כתיב אל תקרב הלום שנעלך מעל רגליך, שנעלך מעל רגליך. אצל משה רבנו שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, ציבה אותו לחלוץ את הנעליים, שואל למה לחלוץ נעליים, כי הנעל מתאר את המקום ומטמא את המקום. מה זה משפיע על השכינה עם החמיה, עם נעליים או בלי נעליים? אלא אמר רבי אבא, מלמד ציבה לו הקדוש ברוך הוא דרך כבוד להיפרש מאשתו מכל וכל. זאת אומרת, הפשט הוא פשט, הוא חלץ נעליים. ורמז לו, כיוון שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתראה איתו מדי פעם, אז אין זה דרך ארץ שיהיה עם אשתו, אלא צריך לפרוש ממנה. ומשה כתיב נעליך, לשון רבים. ביהושע כתיב נעלך. תמה, אמר לו פירוש נעלך, מה ההבדל להם? השיב שלא יתפרש מאשתו מכל וכל, אלא הייתם מזומנים. אצל יהושע זה היה נעליים רק, אבל אצל משה זה גם נעל וגם רמז לאישה. כי המקום אשר אתה עומד עליו, מקום יש לך במעלה גדולה משאר בני. עכשיו מה הקשר? למה יבוא אדם ויאמר חס ושלום, האם הפסוק מזלזל באישה ועושה אותה כמו נעליים? לא, כשמזכירים הנעל אומרים מחילה מכבודכם, עד כדי כך זה דבר לא של כבוד. אז למה מדבר? לעשות הוא שכמו שהנעל מגן על הרגליים של האדם, והגמרא אמרה לעולם, אם כל אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו, וצריך נעליים טובות שישמור אותו, גם שומר אותו מבחינה פיזית מברות ומזכוכיות ומעקרבים ומכל מיני מכות, וגם שומר אותו מבחינה רוחנית. למה, מה מבחינה רוחנית? על האדמה יש רוח רעה, התקללה האדמה מאז שהיה חטא עץ הדעת, אז התקללה האדמה, אסור ללכת יחף. אפילו ביום הכיפורים ותשעה באב אנחנו לא הולכים יחפים, אלא צריך לשים איזה משהו, גרב או איזה מנעל של בד או כל דבר אחר. למה? כי אסור ללכת על ארץ, כי האדמה התקללה. אז זה הנעל שומרת, ולכן גם יש סוד במנעל. אותו הדבר, האישה שומרת את האדם, שומרת אותו כמו שהגמרא אומרת, אמר רב, לא דיינו, שגדלת בנינו לתורה, מצילה אותנו מן החטא, מצילה אותו מעוון, וגם מבחינה הנשמה, הוא שומרת אותו. ככה הנשמה שלו שמורה, אם הוא לא נשוי, הוא בבעיה, הוא לא טוב. אז לכן גם הפוסקים, יש הרבה מהפוסקים שכתבו ששליח ציבור אפילו הוא זקן ונהיה אלמן, יישא אישה, לא יישאר בלי אישה, כי צריך שיהיה לו אישה, כמו שראינו הכהן גדול ביום הכיפורים, חיפר בעדו ובעד ביתו. אמנם זה גזירת התורה, אבל יש סיבה, צריך שיהיה נשוי. אחרי אומר, כי המקום אשר אתה עומד עליו, מקום יש לך במעלה גדולה משאר בני אדם. מדרגה הנקראת קודש, ואם כן ציווה להתפרש מאשתו בדרך נעל, אך כאן נמה היי נעל פרשות אישה. אז אומר, הוא ציווה אותו להתפרש מאשתו עד יהדה שרמז לו בנעל, אך כאן נמה היי נעל פרשות אישה. מה פירוש? זה שהוא חלצה נעלו, אז על ידי זה שהוא כאילו פורש ממנה, אין לו קשר איתה, ואז ממנה נפש המת יכולה ללכת לנוח, או אם היא צריכה לבוא בגלגול, היא תבוא בגלגול, יהיה לו תיקון מה שיהיה לו, אבל לא יהיה תלוי ועומד וכרוך אחרי הרגל של אחיו. אבל יוחנן, צריך האדם לפתוח בקונו ולקח אישור לגרושה, אבל אור זה בא ללמד מוסר שאדם אסור להישאר לבד ואסור להישאר בלי ילדים, ואלא מה יעשה? יפתח בקונו ומפחד מה יהיה עם האישה, איזה אישה ייקח ומה ייקח, מה יהיה איתה, מה העתיד, מה זה, תביא לו בנים, לא תביא לו בנים, מאיפה יביא בית, מאיפה יביא פרנסה לחיים בצברו. לא, אסור לדאוג, צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, הוא ימשיך. מי שנתן חיים, נותן מזונות, נותן בנים, נותן הצלחה, גם אם היא אישה רעה תתהפך לטובה, תפתוח בקונו ולקח אישה ולהוריד בנים. למה? שלא ילך ערירי לעולם הבא, תביא לו בנים, תציל אותו בעולם הבא, שיהיה לו שם קיום ועמדה גדולים מאוד. כן,
כתוב בדף הקודם שלא
יתפרש
מאשתו
מכל
וכל, אלא
לעיתים
מזומנים.
זה של
יהושע. ומה זה העניין של לעיתים מזומנים?
לא יודע, לא פרש, הוא סתם את הדברים. אצל יהושע.
ואם הילדים לא שומרים
מצוות? אפילו, אבל א', אתה לא יודע מתי יחזרו בתשובה. גמרא לא אמרה, שמואל אמר לרבי יהודה תלמידו, שיננה לא תהווה בעבורי אחסנתה, אפילו מבירה בישה לברת טובה. כלומר, הזהיר אותו שבחייו לא יעביר את הירושה מבין אחד לשני, ואפילו מבין לא טוב לבין טוב. אבל למה? הוא נימק שם, אתה לא יודע בסוף מה יצא זרע ממנו. אולי מהבן הלא טוב יצאו בנים כן טובים, או מהבן הכן טוב יצאו בנים לא טובים. אז אתה אל תתחכם עם הבורא, תשאיר את זה שחלק כחלק יוכלו, אל תשווה. זאת אומרת, שוב, אדם אסור לו להתעסק עם העתידות. מה אומרת? והמופלא ממך תחקור ומחוסה ממך, מה שבכוחך עשה, מה שמותר עליך אדם, מה שמותר עליו יעשה. אחר כך הקדוש ברוך הוא ישלים את דרכה, מי שהולך בתמימות הקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יצליח. אם לא, חס ושלום, שנשמע. ולכן אמר, יזהר שישא אישה ויביא בנים, שוב כמו אצל חזקיהו המלך, וזה בדיוק מה שהיה. חזקיהו המלך ראה ברוח הקודש שהבנים שלו יכעיסו את הקדוש ברוך הוא, לכן הוא מרוץ לא נשא אישה. עד שבא ישעיהו הנביא והזהיר אותו, צב לביתו כי מת הוא ולא יחיה. שמה למדנו את החומרה של הדבר, שאלה הגמרא אם מת הוא בטח לא יחיה, אלא מתו בעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא. אז הוא לא יחיה לעולם הבא. אכן בא אליו חזקיה, אמר לו חזקיה, אבל אני ככה הייתי. אמר לו, מה אכפת לך אתה? לא מופלא ממך, אל תחקור, אתה תתעסק מה שאתה נצטרית. אז ביקש ממנו את ביתו ואתה לו, הוא צדק, רב שקיה נהרג ומנשה. בהתחלה היה רשע, 22 שנים הרשיע, אחר כך 33 חזר בתשובה, לא עושה לבעלי תשובה. אז זה משתלם, בסוף זה משתלם. לכן אמר, כאילו כל מי דתנן, מה נכתיב? ערערים ימותו, ברבינן שם כתוב עריות השם הצילנו. כל מי שאין לו בנים בעולם הזה הוא כאילו לא נברא ולא היה, ונקרא ערערים מן העולם הזה ומן העולם הבא, לא משאיר זכר. ואמר רבי יוחנן, מאחר שאדם נושא אישה מוליד בנים, נקרא עבד השם, נוחל העולם הזה והעולם הבא. מה אין דבר דומה כתב עליו חידה על החכם? אומר חכם שיש לו חידושי תורה, שתדל להדפיס אותם ולהוציא אותם בחייו. למה? הוא ראה כמה גדולים שאמרו לו שהם פחדים, כי זה עושה לאדם כבוד, חבר ספר זה, חבר ספר כזה, ואז הוא נהנה מהכתרה של תורה. גם חתב סופר כתב דבר חמור מאוד, כתב שמי שעושה כותב חידושי תורה ומערב בזה כוונה להנות מזה, עובר על מה שגזרו חכמים. דברים שבכתב אה אתה רשאי לומרם בעל פה, דברים שבעל פה אה אתה רשאי לומרם בכתב. זאת אומרת, דברי תורה צריך לקרוא מתוך הספר, פסוקים לא יגיד אותם בעל פה. ולעומת זאת, תורה שבעל פה אסור לכתוב אותה, אז למה אנחנו כותבים אותה? עת לעשות לשם יפרו תורתך, שלא תשתכח תורה. רבנו הקדוש תורה שהדורות התחילו לשכוח היה 700 ויש אומרים 800 סדרי משנה, ולא נשאר רק 6, אז הוא פחד שעוד דור אחד לא יישאר גם 6 האלה. אמר עת לעשות לאדוני יפרו תורתך, אז התירו לכתוב. גם רבנה ורב אשה הם כתבו את התלמוד, אחרת היה נשכח מאיתנו התלמוד, השם מרחם. אז גם ספרים, מה שהתירו לנו לכתוב ספרים זה כדי שתישאר התורה. אז החתם סופר כותב שאם הוא מתכוון בשביל הכבוד שלו זה חמור מאוד מאוד. לכן היו הרבה, היו מוסרים הודעה, כמו רבנו יוסף חיים כותב שאני אמרתי לכם שזה לב שבת אחד עד עדה שנתי, אז זה בעוונות, אני מקבל חבילות חבילות של ספרים, אין לי מקום אפילו. קראתי איזה ספר אחד לראות מה הוא כותב שם על זה, אז ראיתי שאני לא מרומים שאני כותב את הספר הזה לשם שמיים. אתה יודע מה זה לשם שמיים בכלל, אתה יודע כל אחד, וסעדי במרומים בשמיים זה חברים שלך, אתה מביא אותם עדים עכשיו קצת. זה נראה שבכלל עוד לא התבשל, עוד לא יודע מה זה לשם שמיים בכלל. אז בקיצור זה חמור. בא רב חידה ואומר, רב חידה לשנח אתה מסופר, רב חידה שזה בעיה. למה? אחד יוציאו את הספרים ולא יוציאו אותם מסודרים ובולבלים, או גם כשהוא כותב הוא מביא את זה להדפסה, הוא מעיין עוד פעם ובודק, והרבה פעמים מוצא שהוא... אמר לי פעם הרב שלום משש על המשלום, אמר לי אני כמה פעמים כתבתי תשובות, אחר כך עיינתי, ראיתי זה, קראתי אותה, קרא, לא, לא גנז, שלא יישאר כבר איזה. אומר זה לא מושם, אומר זה תורה. הרבה פעמים החכם רואה, הוא נראה לו כך, אחר כך כשבא למהדורה בתרה ומגיע ובודק ובודק ובודק, רואה שהוא לא, הוא לא כיוון לאמת. זה לא פשוט, זה הרבה גדולים, רואים על הרבה גדולים שחזרו בהם. עכשיו הרבה פעמים אנחנו רואים הלכות סותרות, אז הלכתה כבטרה, זאת אומרת מה שהוא כתב בסוף החיבוב שלו האחרון זה ככה, ולא בן איש חי שינה כמה דברים, וגם בספרו עוד אוסף חי כתב מה ש... שונה ממה שכתב בן ישי, ואת זה הוא כתב בסוף עוד הספחי זה בתפרי סמכבר 3 שנים שני מותו. אז תמיד זה כך, אז אומר הרב חידה לכן תעשה את זה. ועוד הטעם העיקרי זה יובד, ואז לא יישאר בן הזכר, הוא אומר זה כמו בנים, כי הבנים של האדם זה חידושי תורה. ובספר חסידים כתב שאם יש לו איזה דברים שהוא יודע אותם והם לא כתובים צריך להוציא אותם לאור, כי תבע אותו הקדוש ברוך הוא, אמר לו אני גיליתי לך שתלמד אחרים, מה אתה שומר את התורה ולא מגלה אותה לאחרים. לכן צריך, רק אם נכנס שם לשאלה אם צריך לכתוב את שמו או לא צריך לכתוב את שמו, היו איזה חיבורים שלא נכתב המחברים שלהם, כמו הכל בו אנחנו לא יודעים מחיבר אותו, ספר רוחות צדיקים גם כן לא ידוע לנו מחיברו, ויש עוד כמה ספרים כאלה. אז הוא דן שם מצד שלא רוצים ש... כאילו לא רוצה שיהיה לו איזה הנאה, אז מעלים את שמו. הוא אומר שעד הבא יכתוב את שמו כדי שיזהו איתו, מי זה שכתב, מי זה שאמר, מי עומד מאחורי הדברים האלה. גם לפעמים הוא אדם בעל שיעור קומה, בעל משקל, אז מקבלים את דבריו, שומעים אותו.
הרב,
כן.
אה. משהו שאני לא מבין. אם שאלה... הרי הרבה פסוקים עליהם ממש להלכה וכולי. מה הוא אומר? אתה הבנת מה הוא אומר? אני גם רואה. מה? מה אתה?
לא הרב, הרב אמר למשל, הכל בו לא יודעים מי כתב אותו.
נו.
השאלה אם לא יודעים מי כתב אותו, אז איך אפשר לסמוך עליו להלכה?
מה אכפת לך אתה?
מה
אכפת לך אתה? כל גדולי ישראל מצטטים אותו, אז אנחנו גם מצטטים אותו.
בסדר,
תשאל אותם כשהם יקום בתחילת המתים, תשאל אותם, לא תעסק איתם, תעשו לי טובה. אתה רוצה להריב איתם, תריב, אני אכניס אותי בית. לא, אתה לא שאלת, אתה זרקת את זה פה, זרקת את זה אליי, אני לא מקבל את זה. כן, ודאי. אז לכן אומר, יזהר שלא יהיה ערירי לכל מי שאין לו בנים בעולם הזה. אתה צריך לדעת מי היו גדולי ישראל, להבין אותם. לא, 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 תקשיב לי, אתה אפילו לא כבול, לא כך פולטו הכלי, כשמגעילים אותו הוא פולט, הוא לא בולע. תבלע קודם, אחר כך תפלוט. גדולי ישראל, אם הם סמכו ידיהם על איזה ספר, אז אני לא מהרהר אחריהם. זה כאילו משה רבנו, לומר, אז הם כתבו כל בו, אז הם ידעו שזה כל בו. כתבו אורחות צדיקים, אז הם ידעו שזה אורחות צדיקים. לכן אין לנו פה שאלות, אני לא קיים. כן. ואמר רבי יוחנן, מאחר שהאדם נושא אישה, מוליד בנים, נקרא עבד השם. ביי ביי, תראה מה זה. למה? שוב פעם, כי בחינה אנוכית, בשביל מה לא לאדם להתחתן? בשביל מה לא להביא בנים? זה סתם עול. האמת שרוב העולם עושים את זה בגלל שאחרים יש להם, הוא לא רוצה להיות שונה מאחרים. אבל למה האדם עושה את זה? זאת אומרת, מבחינה אנוכית, הוא יכול לעשות לעצמו כסף, לנוח, לחיות בשקט ובשלווה ובשלום, וכל הכסף שלו והכל זה, וזה. אלא מה? הוא רוצה לעשות את רצון בוראו, גם כמו שהגמרא אומרת, כמו שאותך מישהו הביא, גם אתה צריך להביא מישהו. מאותו זקן ששתל תאנים ושאל אותו הקסר, למה אתה זקן? אתה כבר זקן, מה אתה עושה כעת נוטע עץ תאנה? אומר לו, כמו שאני באתי וראיתי שיש תאנים וזה, אני דואג גם לאחרים. אז זה מצא חן בעיני הקסר. זאת אומרת, וכך דרך העולם, כך זה דרך האדם. אז אולי זה נקרא עבד השם, ונוחל העולם הזה והעולם הבא, מפרש פה בעולם הזה לא נאבד שמו. וגם כמו שרב חידה כותב, שעל ידי שהוא כתוב ספרים, השמו נשאר. תאר לך כמה גדולי ישראל היו, שהספרים שלהם עבדו, או לא נתפסו. נשכח שמה. תאר לך הרב שולחן גבוה. הם לא היה חיבור שלו, רבי יוסף מולכו. לא היינו יודעים עליו. הרב בית דוד, הרב אפל הלב. וכן, אז זה הדרך, כל גדולי ישראל וכל הדורות כולה, שהם כתבו ספרים, כתבו חיבורים, נשאר שמם בעולם, רבי חיים פלאצ'י, תראה מה עשה, ראיש את העולם, הרב חידה. מה עם כל החיבורים הענקיים שלו, רואים מה הוא עשה, גם מחוץ לזה שהוא גידל את התורה וזה. זכה גם, מה הזכות גם, ששפתותיו דובות בקבר, זה שהוא אומר, נוחל העולם הזה ונוחל העולם הבא. למה אחר כך קוראים ולומדים את התורה שלו, אז זה נוחל העולם הבא. תראה לנו מה קרה ב-400-500 שנים האחרונות, זה נושא שחוזר על עצמו. היה לנו הרבה גדולי ישראל בכל הדורות, והם השתכחו. גם בדור הזה כבר לא לומדים בספרים שלהם. כל מה שזה, שוכחים אותה. בלעזר פרפו, הם לא שספר פלא יועץ, זהו. פלא יועץ זה מה שהיה לו. אתה יודע כמה ספרי הלכה יש לו, כמה ספרי מנהגים, כמה ספרי תפילות, כמה ספרי השקפה, מוסר, חוכמה, מדע. זה 30 חיבורים חיבר, אם לא היה ספרים שלא היה נתאים עליו. אותו הדבר הכניסת הגדולה, איזה גאון אדיר היה בן החיים בן בניסטי. ועמד הרב שבט מוסר, זה גם פלט פלאות. רבי אליהו היתברי בעל שבט מוסר, רבי אליהו כהן מיזמיך קוראים לו, הוא עליו השלום חיבר איזה 60 ספר על התורה לבד, יש לו 7 פירושים והם לא ידועים. חיבר חיבורים בהלכה, חיבר חיבורים במוסר, על צדקה לבד 2 כרכים, מעשה הצדקה. כסף שם כל המאמרים, וכל ההלכות, וכל הזה בעניין הצדקה. ועוד, וכמה ספרים, יש לפעמים מזכירים את הספרים שלו, ואנשים לא יודעים שזה מדובר בכלל רבי אליהו איתמרי. לא יודעים שזה הוא. אז תאר לך, כל אלה נשכח התורה שלהם, הוא נשכח רק בספר שבט מוסר. זה ספר יחסית כאילו צדדי, אבל מה, זכר היד הכל ממשמשת בהם, זה ספר ששווה לכל נפש, אז קוראים אותו. כזה, העמק עליו השלום, אתה יודע מה לא חיבר? פירוש על הירושלמי יש לו, פירוש על המשניות, העמק, הענק שבענקים. אז יש פירוש שלו של הזוהר קצת מפורסם, העיקר ספר פרדס, פרדס רימונים. אבל הוא כתב ספרים לרוב, הוא היה שכל כל בן 42. כנראה ראשית חוכמה, תראה מה זכה. איזה זכות. אז זוכים שיש תורתם, ואפילו שלכאורה ראשית חוכמה, רובו ככולו זה מאמרי חז"ל. אבל האומנות לדעת לקחת אותם, לשבץ אותם אחד עם השני, ולחבר אותם. זה חיבור יפה. תפוחי זהב במשקיות על כסף, דבר דבור על אופניו. תענוג לקרוא ואתה לא שבע, אתה קורא ואתה לא מרגיש שהזמן עובר, אתה רוצה עוד ועוד ועוד. וחידה כותב עליו, מי שיקרא בספרו אין ספק שיתנוצץ בו רוח הקודש. ספר ראשית חוכמה. וכן זה הדרך, אז זה מראה מה זה. אבל לא זה היום, היום הילדים של היום, כל ילד חושב שהוא לא זה, הוא לא יכתוב ספר, מה יש לך לחדש? הרב מבריסק, אני זוכר אותו, הזקן, הזקן. כבר היום הנכדים שלו, הוא היה מנהיג של הדור, עוד לפני חזון איש, הוא היה בירושלים. חזון איש אחר כך ייסד את בני ברק, אז הוא היה, הוא לא כתב ספרים. הוא גאון גדול, שאלו אותו למה הוא לא כותב, הוא אמר, מה נפשך? אם זה אמת, זה בטח כתוב באיזה ספר. ואם זה לא אמת, אז מה נכתוב שקר? לא רוצה לכתוב. לא היה ענב כזה, לא כל דבר. אבל מה, לפעמים אם בן אדם רואה את לעשות לשם, הפר אותו אותך, יש תורה שמשתקחת, או מנהגים שמשתקחים, או יש בידו איזה שמועות, או איזה דברים יפים, מפי רבותיו או אבותיו, הוא לא כותב את זה. ישאלו אותו בשמיים, למה לא? למה לא המשכת את זה הלאה? כמו אותו דבר, כמו שאדם מלמד תורה ולא מלמד תורה לאחרים, זה על אותו משקל. אותו משקל. שמרחם, כן.
כמו שמתמזל מזל של ספר פה בעולם להתפרסם, גם בשמיים זה אותו דבר? יש ספרים שלא...
לא, זה לא גם בשמיים. זה לא הפוך. בגלל שבשמיים הסכימו, אז הספר הזה יתקבל בכל תפוצות ישראל. אתה תראה את זה כך אצל השולחן ערוך, מה שכותב הרב חידה עליו, שבאותו דור היו שלושה גדולי ישראל בשם יוסף, ושניים היו גדולים ממנו, מבוגרים ממנו, מארי בעל רבי יוסף בן לב ורבי יוסף טייצק, שהגאון אדיר 40 שנה לא ישן על המיטה, רק על הספסל מעץ, חול, שבת, יום הכיפורים, חגים, סוכות, הכל על ספסל מעץ. רבי יוסף טייצק, כל העולם היה רועש ממנו. ונגזר בשמיים שרבנו יוסף קרא הוא יכתוב את השולחן ערוך, והנה הוא יקדים את הרמה, הרמה הכין לכתוב שולחן ערוך, ופתאום הוא רואה ספר שולחן ערוך, אז הוא כתב על זה המפה. מתחלה שולחן ערוך הראשון, תראה אותו, יש את ההוצאה הזאת, היא שולחן ערוך נטו בני הרמה. אגב, בשולחן ערוך שלנו יש המון המון טעויות, נפלו המון בלי סוף. כי בשולחן ערוך הראשון שיצא בחיי מרן, יש שם בכלל הרבה קושיות שיקשו על מרן, הן מתרצות לפי זה. לצערנו, זה גם אחד הצרות שיש לנו. אותו דבר הרמב"ם, התרגום לא היה כל כך מסודר, וגם העתקות. והרבה פעמים, אני פעם יום אחד הייתי כותב את הספר שעזר לי השם שיבת ציון, אז גם ראיתי הרמב"ם, היה תמוה בעיניי. בסוף מצאתי עותק של כתב יד תימן, בכלל מילה אחרת, וזה תרץ את כל הקושיה שיש לנו לכל הסוגיה. כל הסוגיה קיבלה פן אחר לחלוטין. אז אתה רואה כמה צריך לדקדק, זה לא פשוט. שגיאות מי יבין, קשה מאוד. זה עוד צרה, יש הטעויות דפוס וטעויות של העתקה שבאות אחר כך, בלי סוף.
ברמב"ם יש,
היה
ביד החזקה, הוא
פוסק כך, ועמים
יש שנים
ב... כן, אז יש ויכוח, יש ויכוח גדול בין הפוסקים, עיין שדה חמד, עיין יד מלאכי ועוד, שאם אתה רואה אצל רמב"ם שתי הלכות שונות, אז אחרי מה הולכים? אז כלל יש בידינו שרב שכתב ספר של קיצורי הלכות וכתב ספר של תשובות, אז אנחנו הולכים אחר הספר של התשובות, מפני אם כתב תשובה הוא נסע ונתן ושקל, לקח לו כמה ימים ושבועות ואולי חודשים עד שהוא הגיע לאותה מסקנה, אז זה הדעה שלו האמיתית והיותר מדויקת. ויש אומרים לו, אנחנו הופיעים אחרי החיבור האחרון שהוא כתב, ואז מתחילים להיות ויכוחים באיזה תקופה הוא כתב את זה, ולא רק אצל הרמב״ם, יש אצל עוד. אצל הרמב״ם אנחנו יודעים, וזה פלא גדול, הוא התחיל בחיבור שלו אולי בגיל 13-14, בגיל מאוד צעיר הוא התחיל בחיבור שלו, זה פלא גדול. ידוע שבגיל 19, לפי התאריכים שיש בידינו, הוא כתב את ה... היה עוד בגיל 19, היה עסוק בכתיבת החיבור שלו. אז תבין, מי זה היה הרמב״ם. ענק זה, והוא, עד שכך שהוא היה ילד, אז ספרים עליו שהוא לא היה חכם, הוא לא היה, לא היה לומד. הרב גירש אותו מהתלמוד תורה. אם הוא היה היום, לא היה מתקבל לאף תלמוד תורה. הרב גירש אותו. וכעס עליו, זה סיפור, לא נכנס בשכל. זאת אומרת, אדם לא נולד גאון, הוא צריך לעבוד. וזהו, זאת אומרת, אסור להתייאש מאף אחד. אתה לא יודע מתי ואיפה. וגם אסור לפתוח בעצמך, אתה לא יודע מה יהיה איתך מחר. אפרט בדור שלנו, אוי ואבוי. אדם ישן דתי, בקיקום בבוקר לא דתי, מי יודע. לחלפים אותן שמה. מה זה?
איך אפשר להינצל מזה?
ממה?
מהכפירה.
מי שתמים, מי שצדיק, אז לא ירע על הצדיק כל אבן. הולך בדרך תמים, לא ישרתני, כתוב. לא יפחד. אז מה הוא אומר עכשיו? כל מי שאין לו בנים לעולם הזה, הוא כאילו לא נברא ולא היה. ונקרא ערירי מן העולם הזה ומן העולם הבא. גם הרבה הנחה שאדם נושא אישה ומוליד בנים נקרא עבד השם, נוחל העולם הזה והעולם הבא, נכתיב להניח ובחי אל ביתך. זה נקרא נוחל העולם הזה והעולם הבא. זוכה. משל למה הדבר דומה? למלך שנתן פיקדון לשלושה בני אדם. האחד שמר את הפיקדון. השני איבד את הפיקדון לגמרי. מחר אותו בנזיד עדשים, זרק אותו, השליך אותו. שלישי תינף את הפיקדון ונתן ממנו לאחר ושומרו. בימים בא המלך לדבוע פיקדונו, אותו ששמר הפיקדון שבחו המלך לעשאו נאמן ביתו. השני שאיבד את הפיקדון העבידו מן העולם וציבה שלא יהיה לו שם ושארית שם הצילנו. שלישי שתינף את הפיקדון והניח ממנו לאחר, אמר המלך אני יכול לזה עד שנראה האחר איך יעשה ממה שהניח. זה בידו. ובין כך לא יצא מבית המלך, זכה האחר יצא זה לחירות, לא זכה אמר המלך תנו לזה העונש עד שתינף את הפיקדון וישאר הפיקדון שלו. אז יוצא הפיקדון, זה למעשה זה הנשמה שהוא צריך לשאת אישה. אז אם הוא נשא אישה אחד, קיים את הפיקדון, נשא אישה והביא בנים, אז הוא עשה את התפקיד שלו. השני איבד את הפיקדון, לא נשא אישה ולא כלום, אז הביא דום מהעולם. שלישי נתן פיקדון ביד אחר, זאת אומרת הוא נשא אישה אבל לא זכה להיבנות ממנה בבנים, אז נקרא שהוא הפקיד את הפיקדון שלו, זה הנשמה שלו, ביד אחר, זו נשמה אחרת. עכשיו צריך שהשני יתקן אותו, אז הוא יחכה, לא יצא מבית המלך, עדיין לא, אין לו את מקומו בגן עדן. כל המצוות שעשה נשארות בסימן שאלה ועל תנאי, והיה זה שבא אחריו ולקח את הנשמה היה בסדר ומילא את תפקידו, אז גם אותו הדבר היה בן, הרי זה בעל ייבום, זה כמו ייבום. היה רם, תתייבן האישה, תביא בן, ואז יקום הבית, ואז יש לו תקווה, והוא זוכה בכל המצוות שהוא עשה.
הוא יכול להתגלגל בגוי?
מי?
האישה.
הפיקדון שלו.
בטח.
אז מה הוא ירוויח?
יש כאלה שמתגלגלים, זה עונש, זה לא ירוויח. יש אלה שמתגלגל בגוי, קראנו את זה לשבוע שעבר, יש כל מיני שמשמור, יש כאלה שמתגלגלים בגוי.
מה ההבדל בין בנים לבנים?
מי אמר שיש הבדל? פה אין הבדל. פה צריך שיהיה לו, אבל לפי ההלכה צריך שיהיה לו בן ובת, הוא צריך להשתדל. אז בזמנם היו נושאים עוד אישה, היו נושא עוד אישה, עד שתביא לו בן, עד שתביא לו היא בת. אבל הוא ניסה, לא הצליח, זה מה שבא לו, מה שבא לו, לא חייב, מה יעשה? אדם מה שיש בכוחו, חייב, מה שאין בכוחו ואין ביכולתו, פתור. מה? אתה צריך לשבת פה כמה שנים טובות להבין שזה תלוי הרבה באדם, זה לא הכל נגזר, לא הכל גזרות, זה לא גזרות. כן, כן, נו, הלאה. איפה אנחנו?
אבונה
חרות
אבונה אמר כיוון דאב אב והיא תנץ לפיקדון ולא נח ואין אחר לשמרו וציין אותו מבית המלך עד שבוע אחר להתעקם מה שתנץ זה בפיקדון מוציאים אותו מרשם זה ולתים אותו לזה שתקלו.
אז מה אמר אבונה? כיוון דאב אב, זאת אומרת נכנס, אז הוא נכנס והיא תינף את הפיקדון ולא הניח ביד אחר לשומרו. מה יהיה אם לא הניח ביד אחר? זאת אומרת, לא ישאיר מישהו שיאבם את אשתו, מישהו שיביא במקומו בהם, מוציאים אותו מבית המלך עד שיבוא אחר. אז מה? זה מגולגל. זה הכוונה, לא הניח, זאת אומרת, אין לו אח. אז מה דינו של זה? אז הוא אומר, מוציאים אותו מבית המלך עד שיבוא אחר, יבוא בגלגול, ויתקן מה שתינף זה. בפיקדון מוצאים אותו מידו של זה, נותנים אותו לזה שתיקן. זה כן. בחייה אמר.
רבי חייה אמר, כתיב, ויפח באפר נשמת חיים, והיא אדם לנפש חיה. כיוון דאמר נשמת חיים, אמר והיא אדם לנפש חיה, אלא תנת כן אתה יכול לתור פה נשמה באדם, שיהיה לנפש חיה. במערבה קוראים די יולדת חיה. ותו, אלוהים מפיק זינים לנציני, שהיא הנשמה. הנשמה מתחלקת מתרבה בגוף, ועוד שהיא בגוף. וכיוון שיוצאה מהגוף, מתרבה ביותר. מסגת מה שלא תוכל להשיג בעודה בגוף. ותכף שנפרדת מהגוף, יוצא לדבק באלוקים. וגין דה פיקה גופה, והוא זינה, כמה דה פיקה מהם נשמתה, והוא זינה, דם מתקבלת, וחוזרת ושאפת עד שתיכנס בגוף אחר, כדי לקיים זרע ולשוב ולדבק בגוף הטהור והזך הנקי. ומי שלא הניח בנים, דם יזדקק לה. אדם בכתיב, ועבד נפשה שעפה רוח.
כן, מה היה פה? עכשיו, איפה היינו? עכשיו הוא אחר ויתקן, אמרנו, כן? הבא היה אמר. כתיב היפח באפר נשמת חיים והיה אדם לנפש חיה. אז קביע כל, מכאן למדנו שהנשמה היא חלק אלוה ממעל. שקביע כל, הקדוש ברוך הוא נפח ברוחו באדם אחרי שהיה גולם וצר אותו בצורה שהוא הגיע אליה, שם זרק בו נשמה חלק אלוה ממעל, נקראת נשמת חיים. והיה אדם לנפש חיה. וכיוון דאמר נשמת חיים, אמר והיה אדם לנפש חיה, ודאי. וצבחו נתן נשמת חיים, אז הוא חי. למה צריך עוד פעם לומר, והיה אדם לנפש חיה? אז הוא אומר, יש בזה משמעות, תבין מה הפסוק אומר. פעם נשמת חיים, זה הנשמה שהוא נתן לו. עכשיו, מה הוא מינה אותו, ומה הוא הפקיד אותו? והיה אדם לנפש חיה, מנת כן נתן לקדוש ברוך הוא נשמה באדם שיהיה לנפש חיה. זאת אומרת, ציווה אותו, כמו שאני נתתי לך נשמה, אתה גם תביא ילדים, תתן להם נשמה. אז זה, ושיהיה לנפש חיה, זאת אומרת, נפש שמולידה חיים, זה הכוונה. במערבה קוראים ליולדת חיה. זאת אומרת, בארץ ישראל, היו קוראים ליולד חיה, למה? על שם, כך כותב גם אבן עזרא, כי חיות הנה מפרש השם שהן מביאות חיים לעולם, מביאים ילדים לעולם, אז היולדת נקראת חיה. כעת חיה ושרה בן. קביעה כל קולות ושרה לא הולידה, מסכנה לא היה חיה חיים. כן, זה יולדת חיה. ותו, אלוהים אפיק זינים לזיני, והיא הנשמה. זאת אומרת, הוציא מין מהמין שלו, שזה הנשמה בעצמה. והנשמה היא מתחלקת מתרבה בגוף בעוד שהיא בגוף. זאת אומרת, הנשמה הזאת מתחלקת ומתרבה בתוך הגוף. כשאדם נמצא פה בעולם הזה, הוא עושה מעשים טובים, אז הוא מכפיל את עצמו, מעלה את נשמתו עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה. וכאן הוא מדבר על זה שהוא מביא ילדים, אז הוא לכאורה נותן להם חלקים בנשמתו שלו. אז לא שזה נחסר, כי ברוחניות לא יחסר שום דבר, כי מדליק נר מנר, כמו לא אומרת. אז הוא מביא עוד בן, נדלק עוד נר, ועוד בן, נדלק עוד נר. הרי זה הבן הזה מוליד, מתרבה, גם כן נולד עוד בן, וכן הלאה. תבין מה הפלות עושות השם מצידנו, שמשמור ויצים. היה דור כזה טיפש. חילים אותם הרופאים, יצא בן כזה ויצא בן כזה. כמה היה שאמרו להם שיצא להם בנים בעלי מומים ויצאו בריאים מושלמים ודעתנים ואפלה ופלה, פלא פלאים. כן, אז הוא אומר ועוצי לו, בגלל שיוצאת מהגוף מתרבה ביותר ומשגת מה שלא תוכל להשיג מעודה בגוף. אחר כך, אז זה פה בעולם הזה, שמת אומר זהו, לא, אחרי שיוצאת מהגוף שם היא עולה למעלה והיא משיגה דברים שלא יכלה להשיג פה כשהייתה בעולם הזה. תכף שנפרדת מהגוף רוצה להידרק באלוקים. זאת אומרת, כל התכלית שלה והמטרה שלה זה לעלות להידרק בקדוש ברוך הוא. וגם דלעפיקה גופה דבוזינה, אבל אם זו חס ושלום נשמה שלא הצליחה ולא הביאה בנים, שזה המין שהקדוש ברוך הוא ריבה בעולם, כמה דאפיק אלוקים נשמתה דהוזינה, לא מתקבלה מסכנה, לא יכולה להגיע למקום מנוחת ה... אתה יודע מה זה? זה סיפור קשה. חוזרת ושואפת, זאת אומרת שואפת הכוונה מסתובבת, מקיפה את העולם, עד שתיכנס בגוף אחר. כדי לקיים זרע ולשוב להידבק בגוף הטהור והזך והנקי, אז היא תבוא לפה והוא יביא בנים, ואז יחזור למעלה ויוכל להיכנס למחיצה שלו למעלה בגן עדן. אז מתי עד שיביא בנים לעולם? כמו כל מה שמובא במדרשים, שפגש אותו וידנים אותו, ו... היה כמה עובדות כאלה במדרש רות מובן, עד שאמר לא, אם יהיה לו בן שיבוא לבית הכנסת הוא יקרא מפטיר, הוא יגיד קדיש, הוא יגיד ברכו. ככה היה. אחר כך הכניסו אותו מחיצה למעלה, הקדוש ברוך הוא גזר כדי לקיים זרע ולשוב להידרק בגוף הטהור והזך והנקי. מי שלא הניח בנים לא מזדקק, זאת אומרת לא יכול להיכנס שם. אדם נפטים באהבת נפשה שאפה רוח, הנה חזרנו לפסוק שקראנו שבוע שעבר. אהבת נפשה זה הנשמה שהיא שאפה רוח. שאפה רוח מי זאת? הנשמה זאת האישה שהיא קיבלה את הרוח תושחה לשדה בגבה. החתן נותן לה רוחה לשדה בגבה ובזה מביאה לו בנים. אם לא הביאה לו בנים, אז לא בר נינן הרוח הזו אלא מנוחה, נשארת במקומה עד שיגאלו אותה משם. כן, חרות
רבי שמעון אמר, היי מן דנה השתער בטרקס עם השורשה תשמתי שתצא מן ההוא דמיונה, תתקדיד כל דמיונים עד למגלגלה התעורה כאן ממנה למנה כמדת אמר ולא הוא רק מכלי אל כלי. מה את הקנטט? כתיב בא גאונו קרוב אליו וגאל דין קרא ומכר אחיו. רבי יהודה אמר, אם גלגלת על דיר תשכח מנה דחשרה לתקנה, והיא ההוא פרוקה לה עבד וסביפה דבודיתה התאבד, ועל היתקרה ומשלם מסונם את פניו לעבידו. וכתיב ועושה חסד עדתי לא אהבה עם שומרי מצוותי. אל כך אמר רבי אבא, כתיב בצלם אלוהים מעשת האדם, מה שמע דעתי בזיני לזיני, כך באה בנש הפקה סביבי בזיני.
מה היה פה? בא רבי יהודה ואמר, רגע לפני זה יש לנו רבי שמעון, ושמעון אמר, הימן דנא איש אב בטרי גזעני לשרשע, זאת אומרת חס ושלום לא ישאיר פירות פה בעולם, לא ישאיר זכר, שמתי איש תצא מן ההוא דמיונה דקליל כל דמיונין. אז שוב צריך שיהיה ברור, זאת אומרת הוא בא ואחד שהיה בידו ולא עשה, שלא שנאנס או שלא עליכם הלך בטרם עת או באותו צעיר, לא, זה לא אין עליו חיוב, אלא זה בן אדם שהיה ביכולתו והיה ברשותו לשאת אישה ולא נשא אישה, אז הוא ימעיט את הדמות, מה שהגמרא אומרת מסכת יבמות, שכל מי שעונה עוסק בפירה ולוויה כאילו ממעיט את הדמות, כי זה צלם אלוקים, ולזה הוא התכוון מה שכתוב כאן, שזה הדמות של, של מעלה, אז הוא ימעיט את הדמות ולא עשה שיהיה לו ילדים כדי שיבואו לעולם הזה, והתרבה הבריאות של הקדוש ברוך הוא עד מתגלגלה והתעורקת ממנה למנה. עכשיו מה קורה איתו? צריך לבוא מגלגול מכלי לכלי, הנה הוא כבר מרמז, למה אמר מכלי לכלי? עד להתעורקת למנה, לא, כי בגלגול הבא גם כן יענש, אז לא לו ילדים, אחר כך עד שיבוא גאון גלגול, ואז כמה דעת המהר, ולא הוא רק מכלי אל כלי, הכלי זה הגוף, אז הוא עובר מאחד לשני, אז הוא שואל, מה יתקנתה? מה יעשה אחד כזה? כתיב, הוא בא גאולו הקרוב אליו, לגאל את ממכר אחיו, כלומר, ייבום, ייבמו את אשתו, ואז הוא יתוקן, ויהיה לו חלק בעולם הבא. ודמה, נתגלגלה, עד היא תשכח, מנה, דקשרה, והיא תקנה. זאת אומרת, לא צריך דווקא ייבום, ואם אין ייבום, או אם אין לו אח, אז מה קורה איתו? אומר הנשמה הזו מתגלגלת עד שהיא תמצא איזה גוף ראוי כקשר, שם הוא יביא בנים ויתקן את מה שעשה אז שלא יביא בנים, והוא פרוקה לה. ומה קורה איתו? אין לו מי שיפדה אותו, כוסטיפה דבודיתה התבר, כלומר הכלי הזה של הגוף נשבר, אז הוקח אותו אחר כאילו, ועל היתקרם שלם שונא עבד פניו לעבידו. זה אחד כמו שאמר למעלה, נגזר עליו במינן למות ערירי, נגזר עליו גזרה קשה שמצילנו. ואז מה קורה? ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרי מצוותי. הרכך אמר רבי אבא, כתיב בצלם אלוקים עשה את האדם, צריך להיזהר לשמור, זה נקרא צלם אלוקים, להביא בנים לעולם. מה שמדע פיק זינים וזיני, כמו שם אלוקים יצר את הטבע ויצר את הבריות ואת את האדם הראשון, כך בא יברנס להפקה זינים וזיני, כך צריך האדם להביא זרע לעולם. עכשיו גם זינים וזיני יש כמובן את המינימום, שזה בן ובת, כדי לקיים מצוות פריה ורבייה, אבל ודאי, זאת אומרת זה בשביל שלא יענש ולא יקרה שהוא לא קיים את המצווה, אבל ודאי שהוא צריך להביא עוד, כי כאן הוא לא, הוא הפעם לא מדבר אם ישאיר בנים, לא רק אם ישאיר בנים או לא ישאיר בנים, אלא עצם המצווה שהוא צריך לעסוק פריה ורבייה. הדרבה, גמרה ביבמות, הרי שמה באותה סוגיה שהיא מדברת על דין הפריה ורבייה, הביאה את הפסוק, בבוקר זרע את זרעך ולערב אל תנח את ידך, כי לא תדע איזה יחסר, אז זה או זה, איזה יצלח, אז זה או זה. היה, אני זוכר מעשה נורא, היה פה בירושלים, וסיפרו לכם כל מיני סיפורים ודמיונות, אבל את האמת בורחים ממנה. היה מעשה פעם רבי ישראל אבוחצירא עליו השלום, היה פה, בא באשקלון, הוא היה גם באשקלון, הוא בא מאשקלון לירושלים. אז הוא היה צריך לפגוש איזה מישהו, זה היה אחד החכמים הגדולים, זה היה אדמור אחד מפורסם, באמת היה איש קודש. אז קראו פגישה לאחר הצהריים, זה היה בסביבות 4, קראו לשעה 4 אחר הצהריים. אז פתאום בסביבות ה-12 הוא שאל, רבי ישראל שאל לבני ביתו, היינו שם, האם הרב הזה יש לו ילדים? אמרו לו לא. למה? אז אמר, לא עליכם, הוא פליט שואה. אז כל האדמו"רים שהיו אז, אני זוכר אותם, כולם היו פליטי שואה, ואשתו, לא עליכם, וילדיו, כולם נאבדו בשואה, הרג אותם הצורר הנאצי. אבל יחסית הוא היה לא זקן, צעיר, אפילו אביו היה אז בחיים בשואה. אביו ניצל מהשואה וגם הוא ניצל מהשואה. אז הוא בא לפה, אז הוא שאל, ואשתו זאת הביאה לו בנים, אמר לו, הוא לקח אישה בת בנים, זאת אומרת אישה שיכולה ללדת, אמר לו, לקח אישה. אמר, לקח אישה לו בת בנים, אני לא רוצה לראות אותו. עכשיו אני חוזר לאשקלון. אמרו לו, תן צעקה, לא שומע. אנו קבענו, וזה סיפור שלם, זה כל הפמליה, והפמליה הזאת, והפמליה ההיא, ועוד כמה נכבדים התכוננו לראות את המפגש ההיסטורי הזה, חד כעמי, מעולם הם לא נפגשו. לא הסכים ולא הסכים, וחזר ולא ראה אותו. וככה הם היו, היו אש. בגלל הזוהר, בגלל הזוהר, זה לא פשוט. אבל לכאורה, הוא נקרא שהוא קיים, הוא הביא ילדים לעולם, אלא מה שמתו לו. האמת שזה מחלוקת בפוסקים. יש בזה בעיה. שיותר מזה, אמרתי לכם, אפילו ההלכה אומרת, שאם הביא בנים, הבית יוסף כותב, והבן לא הביא בנים, אז לא נקרא שהוא קיים. וכן אם הביא בת, הרי צריך להביא, לפחות שיהיה בן ובת. ואם הבת לא נשאה ולא הביאה בנים, אז לא נקרא. וכאילו איננה. אז לכן היו משתדלים גם להשיא את הבת. אפילו שבת לא מצווה על נישואין. הוא רוצה שהיא תביא פירות בעולם, ויהיה תועלת. לא פשוט. קיצור, הנושא הזה נושא כאוב, אבל צריך לתת עליו את הדעת. כן.
איפה אדם מחויב לעשות השתדלות?
מה זה איפה? אני שאל אותי אחד השבוע, הוא רוצה למצוא בזוג, הוא לא מוצא בזוג. אז אמרתי לו, לך לכותל המערבי, תקרא ספר תהילים כולו, תפלל. חזר אליי ואמר לי שזה ביטול תורה. גם הוא כזה שקדן ענק, אתה מבין, גאון, הוא גר, לא יודע איפה הוא גר. אחר כך הוא ראה שלא עניתי לו, חזר אליי עוד פעם ואמר לי, עד איפה בדיוק את השאלה הזאת, עד איפה צריך להשתדל? אז אמרתי לו, כמו שאתה רץ למצוא תפילין להניח, אין דבר כזה שאדם לא הניח תפילין. כמו שאתה רץ ללכת לשמור שבת, כמו שאתה רץ לכל דבר שבקדושה ולהתפלל ולעשות שלוש תפילות ביום וכל שאר הדברים, גם אתה חייב בזה. טוב. אז זה עזר, אחרי זה לא הפעם חזר. הרב, אבל זהו. הרב שלי אמר לי, לא יודע מה הרב שלו אמר, אז יש לו פתאום שני רבנים, שני מלכים, כן. אז הוא אמר לי, וזה קצת, אתה עוד לא התעוררת? עכשיו הוא חזר לשאול, מה התכוונת לא התעוררת? תבין איך הוא ישן? זה חלום בתוך חלום, כמו אצל פרעו, זה חלם שהוא חולם. זה נורא והיום זה. פשוט לא מלמדים אותם את ההלכות הבסיסיות. זה חובה של כל יהודי לשאת אישה ולהביא בנים, שתדל פריה ורבייה. זה גמרא מפורשת, שולחן ערוך מפורש. אין פה מה להתחבות ולהתחמק ולעשות כל מיני תרגילים.
אני שואל, הרב, אם בן אדם מביא בן ובא, דוגמא, זה קרה לי אשתו איזה מצב ש... היא לא תוכל להביא בנים, אלא אם כן היא תעשה השתדלות מעבר לטבע הרגיל. האם היא צריכה לעשות
השתדלות? השאלה אם זה בסכנת חיים או לא בסכנת חיים. זה השאלה. אז בוא אני אספר לך סיפור מזעזע. יש לי את המכתב עדיין על השולחן בבית. היה סיפור קשה עם איזו אישה אחת לפני שנה. היא הביאה כמה ילדים, ברוך השם, אישה צדקת, והלידות האחרונות היו בניתוחים. בלידה האחרונה הרופא אמר לה שאם היא הרה עוד פעם נוספת היא תמות, והייתה בצער גדול. אז פנתה אליי שאני נזקקתי לנושא הזה, בדקתי מכל הצדדים, גם שמעתי מה הטענות שלה, גם זה גם זה, שאלתי גם אנשים שזה, אמרו סכנה. אמרתי לה, זה סכנה, תעשי מה שהרופא אומר. אז היא עשתה מה שהרופא אמר. עכשיו, זה היה לפני שנה, לא נגמר הסיפור. אז אני שמחתי שהצלתי חיים של בן אדם. בינתיים מה קרה? היא פקלה יום אחד איזה חברה, שחברה היה לה סיפור דומה לשלה, והיא אמרה לה, אני פגשתי איזה פרופסור אחד, עד איך קוראים לו, שהוא אמר שהוא יכול לפתור את הבעיה הזאת ואצלו זה לא יקרה, לא יהיה סכנה. אז היא שמעה בקולו והרתה וירדה. לא, היא נחמץ לי בה, למה לא הלכתי לרופא הזה ולמה בשמיים לא זימנו לי אותו, אבל היא לא יכולה, אין צעד אחורה, אל חזור. מה עשתה זאת? הייתה כל ערב שבת מדליקה נרות ובוכה. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא, אתה יודע שאני לא רציתי לעשות את זה, ואני לא היה לי את הרופא הזה שהיה יכול להציל אותי, ואם זה אתה, אני יודעת שאין מה לעשות, אבל בבקשה ממך. שלושה חודשים התפללה, הרתה, נגד כל כללי הרפואה, נגד כל כללי הטבע, נגד כל כללי הזה, והיא עכשיו פנתה אליי. הנה אתה רואה, אז יש לפעמים יש דברים שהם יוצאים מגדר הרגיל, יש דברים זה הפוך. אני אמר לי פעם, היה פרופסור אחד שכל החרדים בירושלים היו פונים אליו, היה ראש המחלקה הגניקולוגית בהדסה עין כרם, פרופסור ברקוביץ', אני זוקף לזכותו המון המון דברים, היה גלוי ראש והיה זה, אבל אשרה ואשרה חלקו מה שהוא עשה ואיזה מסירות נפש הייתה לו. פעם אחת הוא אמר לי, תדע לציון, זה לפני 30 שנה הוא אמר לי, בנושא של הריון כל הרפואה בעולם, הרי הוא היה רופא בעל שם עולמי, לא, זה היו מזמינים אותו לחוץ לארץ, היה נוסע ועידות של רופאים והכל, משהו מיוחד במינו. כל הרופאים בעולם לא יכולים לדעת כלום, לא כשאין הריון ולא כשיש הריון. אומר, בנושא הזה ידיים שלנו כבולות. שאני לא אשכח, אמר לי את זה בכניסה לעין כרם, שם במסדרון, תום פוגש טוב, התחלנו לדבר, אומר לי, שתדע את זה. וזה אמת לאמיתה, אנחנו רואים דברים, זה דברים מבהילים, שמצד אחד שוודאי יש, אלא מצד אחד אין, מצד אחד כך, מצד אחד אין סיכוי. זה לא דברים, ולמה? זה זוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא שולח את המלאך ששמו לילה, ואומר, לא תגיד הריון. אומר הריון, יהיה הריון. לא אמר הריון, לא יהיה הריון. שנאמר, ולילה אמר הורגה וזה, הם מודים בזה, הרופאים מודים בזה. היום יש להם כל מיני שיטות של מבחינות, של הפריה מלאכותית, ישר הם עושים את זה, לא רוצים את כל החרף, יש בעיות של דילול, איזה סיפורים יש גם שם, סיפורים נוראים. היה פעם סיפור גם כן עם איזה, היה איזה תינוק שרצו להוריד אותו, היו איזה חמישייה, ואותו רצו להוריד, ודווקא זה יצא הכי בריא, יצא הכי שלם, הכי מוצלח. אתה יוצא להם הפוך, ואתם חושבים כך ויוצא כך. וגם תמיד אנחנו אומרים להם שמה שיותר טבעי יותר טוב. למה? היום זה סטטיסטיקה רפואית, הרי הכל הם עובדים על סטטיסטיקות. תוצאות הם שכל אלה שמופרים בהפריית מבחינה, יש סיכויים פי 2 ופי 3 ללדת ילד עם תסמונת, בעוד שבלידה טבעית זה לא קורה. בסוף הם לא הבינו למה, שבא פרופסור אחד פשוט פה ברמת גן ואמר, זה פשוט, אומר, כאן אתם, שגם הוא חורכים במבחינה ואנחנו עושים הפריה, אז לפעמים אותו זרע פגום. הרי מה קורה? הגנים שלו שם חסרים משהו, פגום, כרומוזומים, אני יודע מה קוראים לזה, לא משנה מה. אז זה לא טוב, זה פגום, אבל כשזה באופן טבעי, אז הקדוש ברוך הוא עושה שרק הבריא והשלם והמובחר הוא שעשה את ההיריון. אז אתה מבין? אז זה שוב התערב הבן אדם בפנים, מתחיל לקלקל. זה הפסוק אומר, והאלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע טוב, בריא, שלם, הם באו וקלקלו את הכל. תראה מה עשו בצ'רנוביל למשל. עכשיו כשהיה ביפן אז התעוררו לראות מה קרה בצ'רנוביל. בגלל האטום שם הרדיואקטיבי, אז הרי נטשו, שני ערים נהיו שממה. התרבו שם כל מיני נחשים, עקרבים, חיות טרף, כלבים שטורפים, לא היה דבר כזה. והמון בריאות שחשבו שנכחדו מהעולם, חיים שם מסתובבים. עכשיו מה קרה? תרבה עליך חיית השדה, לא? מעט מעט הגבש אינו מפניך. מה זה אומר? שוב פעם, שבשר ודם מתערב, מקלקל. אז הורס את הטבע האקולוגי. באוסטרליה זה היה פעם, ידוע. אבל באוסטרליה הם מייצאים עצים לכל העולם. כל הריהוט, העצים להסקה. יערות שם, בלי סוף יש. אז פעם ראו שיש איזה בעלי חיים שגודעים להם את העצים הרכים. החליטו לחסל אותם. אז מצאו איזה בעל חי שטורף אותם. הביאו אותו. אז הבעלי חיים האלה נשמדו. התרבו נמלים וג'וקים ודברים, התברר שאלה היו אוכלים את הג'וקים ואת הנמלים. גם היום פה עם המערות פתאום ראו החקלאים התחילו לצעוק, כבר 10-15 שנה סיפר לי חקלאי אחד לפני חודש, אומר פתאום כל השדות מלאות דבורים, מיתושים, נמלים, מה לא, מה זה? זה לא היה, זה מגפה חדשה שפרוצץ ב-10-15 שנים האחרונות. עד שבא איזה מומחה אחד יהודי, אמרנו תתפשים, היה פה מערות שיש עטלפים, העטלפים האלה יוצאים בלילה, קוראים לו בערבית חשף אל-ליל, מחשף לילה, ערבים פחדים ממנו, אומרים זה כללה ברמינה. אז הוא העטלף הזה יוצא בלילה, בלילה אחת הוא מחסל מיליון זבובים בנמרים, כל אחד כזה, ככה הוא שומע. אוקיי, בולע אותם, אז הוא עושה להם שקסים. אתה ראית? אז הוא אוכל אותם שעה. עכשיו הם עשו, קלקלו את המערות של העטלפים, גרשו את העטלפים משם, התחלו להתרבות זבובים ויתושים בכל מיני מזיקים של ה... שוב, אסור להתערב בבריאה. זה נקרא מאזן אקולוגי. זה מה שיקרו. זה הבריאה שהשם ברא, שיהיה איזון. שאתה מפר איזה חלק אחד באיזון, הכל נהרס. זה מה שקורה כאלה בצ'רנוביל, הם משתוממים. עכשיו כל המדענים בעולם באים ללמוד מה קורה שם. עכשיו שם אסור לשהות, שם קרינה. אתה מותר לך ללבוש בגדים מסוימים ולשבת שם רק 4 שעות. בשעה החמישית כבר זה, השם ישמור, זה אדם יכול להיגמר שם. אז הם מנסים שם לראות כל מיני עצים משונים צומחים בתוך הבטון, על הגגות, כל מיני דברים שלא היה בעולם. זה כתוצאה מהחומרים רדיואקטיביים שהם ייצרו שם. שם הציבה. כן, חביבי.
אדם נשא אישה
ו...
עד כמה...
מה? לא שמעתי.
אדם נשא אישה ולא הביאה לו בנים. הרי 10 שנים חייב לגרש אותה?
מה זה שוחר ארוך? מה זה חייב? בגמרא מפורשת, תמן תננה נשא שהה איתה 10 שנים ולא ילדה, חייב לגרשה. כך פסק הרמב״ם, כך פסק שוחר ארוך. ואם מה כמו היום?
שהרופאים קובעים
אני יודע שיקבעו, אני אגיד. שם הצילן. טוב. כן, חביבי.
אם איש מציעים לו, אבל הוא לא רוצה נישואים, אז הוא...
יפה. זה
פעם
שלו. הרב שמעון אגסי, שואל את השאלה שלך, הרב שמעון אגסי, בספרו בני אהרון. והוא אומר שחלק מהחיוב של מצוות פריה וריביה זה ללכת לרופאים שיטפלו בבעיה שכדי שיהיה הריון. זו הייתה השאלה שלך?
לא.
לא הבנתי שלא.
לא,
אין דבר כזה לא מוצא. חסר לו בורג, לכן הוא לא מוצא. הוא כן צריך למצוא, מפני שהוא בעל גאווה. הוא החליט שיהיה לה חצי שיער צבע שחור, חצי שיער צבע צהוב. שיקח, יצבע את זה. זה מה שיש, תיקח. עכשיו אם אני צריך כעת ליום שבת, אני צריך פירות ירקות. אני הולך לשוק, אלה הפירות שיש, אלה הירקות שיש. אני אלך בלי כלום? מה, אני אשב בשבת בלי אוכל? לא, אני אקנה מה שיש. אותו דבר, מי שטרח בערב שבת, אוכל בשבת. הוא יחפש לו. היה פעם סיפור, אני זוכר את הסיפור הזה, איזה אחד, לא אגיד לכם את השם שלו, ידוע. הוא היה בגיל 24, למד באיזה ישיבה, ומינו אותו רב באיזה יישוב. אז בחרו בו היישוב, אמרו לו, בסדר, אנחנו רוצים שתלך לרב הראשי, קבל ממנו אישור, לא דווקא אישור, אלא ברכה, ושהוא ייתן לך את ה, כמו שאומרים, את ההסכמה שלו. אז ישב אצלו, שאל אותו, ראה אותו, אמרו, טוב, יפה. פתאום הרב שאל אותו, תגיד לי, הוא אתה נשוי? והיה רב יצחק ניסים, לפני הרב עובדיה, שיבדל החיים, היה רב יצחק ניסים, היה רב ראשי. אמר לו, לא. אמר לו, למה? בן כמה אתה? אמר, 24, ולא התחתנת? אמר לו, מה אני אעשה? לא מצאתי. אומר, לא הנחת בת לאברהם, אבינו. תיקח 1,000 בנות, זוכר, שמעתי את זה מפי, לא אומר את זה. תיקח 1,000 בנות ותעמיד אותן בשורה. תחליט שאלה ה-1,000. אם לא זו, זו. ואם לא זו, זו. וכל ה-1,000 לא מסעת, לך מפה. נראה אותו. בסוף הוא שמע בקלו והתחתן. והביא בנים. אז אין דבר כזה שיגיד, אני לא מצאתי. צריך לשנות את ה... נכון, מאיר? לשנות את הראש שלו. יש לו איזה גאווה, יש לו איזה עניין שהוא מחפש משהו שהוא החליט שהוא צריך את זה. הוא לפעמים בדרך כלל הוא לא יודע מה הוא רוצה בכלל. אחרי שהוא בא לגמור, לא, מתחיל לסגת. זה שוב, זה תדע, זה חינוך גרוע של הורים, שהורים לא נותנים לילד להיות עצמאי ולהחליט החלטות ולקחת אחריות. האבא צריך א', זה בדרך כלל שאין דמות של אבא בבית, תדעו, זה בדרך כלל ככה, אין גבר בבית, או שיש גבר והאישה היא, היא הגבר והיא האישה והיא הסבא והסבתא והראש הממשלה גם. אז האבא לא קיים, הוא רוצה שקט, אז הוא רוצה שקט והוא הורס את כל הצאצאים שלו. עכשיו הבן לא ראה דמות גברית אבהית, וגם לפעמים הוא סוחב איתו איזה כל מיני עבר לא טוב, כי הוא רואה אישה דומיננטית, אז הוא מפחד שוב פעם, ויש לו כל מיני לחצים פנימיים, וזה אחת הסיבות. זה גם כן סיבות פסיכולוגיות, הכל, כל זה סיבות פסיכולוגיות, אין דבר בלי סיבה. צריך למצוא את הפסיכולוג הנבון שיודע למצוא בדיוק ולקרוא מה הסיבה, מה קרה פה. אז זה פשוט מכאן, וצריך לדעת לתת לילד אחריות להחליט. אז הוא לא יודע להחליט, מגיע לחתונה, מקבל רדליים קלות, חוזר אחורה. אני מכיר כמה כאלה, השם ישמור ויציב. נשארו, רווקים. הוא כל הזמן מחליט זאת, מחליט זאת, מחליט לא זאת, זאת. לא הורס את החיים שלו. אותה דבר בנות, היום גם הבנות הן כאלה. מלאות ספקות. מלאות. וכל יום, כן או לא, כן, לא. ומי אמר שזה יהיה העתיד שלי? ומי אמר שאני אצליח? הכל, אתה צריך לדעת כל העתידות בעולם. אתה יודע מה יקרה איתך עוד שעה, מה יקרה איתך עוד יום? מה זה תפקיד שלך? מה רצית?
שאין עכשיו
זיווג
משורש נשמתו.
אז אין זיווג. זאת אומרת, אז אין לבן אדם בזוג, אתה רוצה להגיד. אתה לא הקשבת, אל תגיד לי כבוד הרב. לא הקשבת פה. למדנו את זה לפני שבוע, אמר שהאישה הכי היותר מצויה, היותר מתאימה לו. אפילו שאין בת זוג, יש אישה יותר מתאימה. למה כל העולם כן מתחתנים והוא לא מתחתן? לפני שהוא לא רוצה להגיד מה יש לו. כן. טוב, סיימנו את הפרק הזה? חבוד.